של הרב דני. אוקיי, אז מאחר והבוקר העניין הזה התגלגל שאני אתן שיעור, אז לא יכולתי לשבת ולכן שיעור מיוחד או לדעת בדיוק מה מצפים ממני, אז אני החלטתי ללמוד יחד איתכם איגרת מאיגרות הראייה שצולמה לפניכם. 99% מהאיגרת מצולמת לפניכם. יש עוד כמה שורות בעמוד רי"ח, שזה עמוד אחרי רי"ז שלפניכם, אבל אם נגיע לשם מה שאני לא מצפה, אז נוכל לראות את השורות האלה בעל פה. ולמה בחרתי את האיגרת הזאת? כל אחד בספר של הרב זצ"ל, באיגרות הראייה, יש לו את הבייבי שלו, יש לו את האיגרת שלו, או את הקבוצת איגרות שלו, שהוא אוהב יותר מכל. ואין ספק שכולם נפלאות, אי אפשר להגיד, אי אפשר להגיד, איגרת זו נאה, איגרת זו איננה נאה, כי כולם נאות. ואתם יודעים שהאיגרות עוסקות בכל התחומים של התורה, בין אם זה בהלכה, בין אם זה באמונה והשקפת עולם, דרכי התנהגות ועד לקבלה ופנימיות. בתוכם איגרות שקשה מאוד להבין אותם, שנכתבו לאנשים שהם מקובלים ברמה מאוד גבוהה, לפחות אנשים פשוטים דקבותי לא יכולים לקלוט. האיגרת הזאת שלפנינו, נראית התאריך שלה, ועל פי זה, תודה רבה, יש הכוח, על פי זה ייגזר גם כן הנושא שלה. התאריך הוא י"ג אלול תרע"ח. אנחנו לא אוהבים להשתמש בתאריכים נוצריים. גדולי הרבנים שללו את זה מאוד, כמו הרב ציודה זצ"ל והרב ניסים זצ"ל והרב משה פיינשטיין, אבל רק כדי למקם אתכם שתבינו על איזה תקופה מדובר, זה, טוב, לא אזכיר את התאריך הלועזי, אבל זה לפני 90 שנה, נגיד שאנחנו היום בתרס"ח כמעט, אז זה לפני 90 שנה, הימים ימי מלחמת העולם הראשונה, מלחמה קשה, שנהרגו בה עשרות מיליונים מכל הצדדים, בתוכם גם הרבה יהודים ששירתו בעל כורחם בצבאות שונים. עכשיו, במלחמה הזאת, שטף הדם הגדול עורר את העולם, ככה מתאר הרב זצ"ל, בכמה מקורות, עורר את העולם לשאול את השאלה, לשם מה כל הדם הזה נשפך? והעולם באמת שאל שאלה אמיתית, איזה תיקון אפשר לתקן, איזה דבר טוב אפשר להוציא מהמלחמה הזאת? ואז היא גלגלה בעקבותיה, ותוך כדי המלחמה, את שתי ההצהרות החשובות, הצהרת בלפור, שיצאה מממשלת בריטניה, ממשלת הוד מלכותו, והכרזת האומות בסן רמו, ששם הייתה ועידה של האומות, מה שאחר כך מוכר לנו כאום, שזה חיקוי זול, חיקוי גרוע למה שהיה אז בוועידת האומות בסן רמו, שבאמת התכוונו לעשות טוב. והדבר הראשון, ואולי היחידי, בעל ערך שהם עשו, זה לחזק את הצהרת בלפור ולהכיר הכרה לאומית של כל האומות שישראל ראוי לשוב לארצו ולהקים בה את ביתו הלאומי כנוסח ההצהרה של שר החוץ הבריטי בלפור. עכשיו, לגבי בלפור חשוב לדעת שהרב זצ"ל באותם ימים נמצא באנגליה, כמו שאתם רואים כאן, מרחץ, באנגלית הרלגייט. זה מפליא אותנו בחורי ישיבה שבחודש אלול הרב זצ"ל נמצא במרחץ, אבל אנחנו יודעים שזה לא בשביל בילויים חלילה, וזה לא סתם, אלא הרב זצ"ל כל כך היה שוקד על תלמודו בימי צעירותו, כמו שהיה מספר הרב ציודה זצ"ל, שהיה עושה פעמיים בשבוע משמר בשני וחמישי, שברבות הימים זה התנקם בבריאות גופו, והיה צריך תקופות ארוכות, ולפעמים רואים נכתבים אחד אחרי השני עוד יום ועוד יום ועוד יום מאותם מרחצי מרפא, חמי מרפא, כמו המרחץ הזה שלפנינו. אז הרב זצ"ל נקלע ללונדון, מזדמן לחוץ לארץ בימי מלחמת העולם הראשונה, ורוב החברים שיושבים כאן מן הסתם יודעים איך הוא הגיע לשם. הוא יצא ערב המלחמה להשתתף במה שנקרא הכנסייה הגדולה של אגודת ישראל. אגודת ישראל, שהיא מפלגה מאז ועד היום חרדית, שלא לגמרי שותפה למהלך הבניין הארץ, תחיית האומה, ועמדה מן הצד, ולא לגמרי הבינה איך לעכל את התהליך הזה, שחילונים הם המובילים שלו. איפה הצד האלוקי שבתהליך הזה? היא קראה לו, היא הזמינה את הרב זצ"ל לבוא ולהרצות לפניה את עיקרי שיטתו, כי שמו כבר יצא בכל הארץ, היה הרב של יפו והמושבות, וכבר רבני ארץ ישראל מאוד מאוד היו לצידו, אפילו רבנים כמו הרב יוסף חיים זוננפלד ורבנים אחרים שיצאו איתו בשנת תרע"ג, סמוך לתרע"ד, יצאו איתו למסע המושבות המפורסם. ואז רצו גם אנשי אגודת ישראל שבאירופה להבין, להכיר. הרב היה לו מאוד מאוד קשה לצאת לאירופה. הוא כל כך לא רצה לחזור לתומת ארץ העמים. רואים את ההתייסרות שלו בהתכתבות שלו עם אנשים שונים, כמו עם הבן שלו, האם לצאת או לא לצאת. הוא קורא לזה לצאת מצל צח, זה ביטוי בנביא, צל צח של ארץ ישראל. והוא הכריע בסוף לצאת, הכף נטתה לצאת, כדי לנסות להשפיע, להשפעה חשובה, על המהלך הזה של התחייה, כי אם את האחינו החרדים, הוא היה מצליח לחבר אליו, להיות שותפים במהלך של תחיית האומה ובניין הארץ, המהלך הציוני, אז היה לזה משמעות אדירה. תחשבו על כל מה שקרה אחר כך, כשלא עלו המיליונים, ואיפה הם כן עלו לצערנו, וכבשנים. הקיצור, אז הרב זצ"ל החליט שהוא יוצא לשם. כיוון שיצא, פרצה מלחמה, והוא נתקע בשוויץ, בשנת תרעד, הרב צודה דורש לזה, המביט לארץ ותרעד, שנת תרע"ד, היה בשוויץ תקופה, ואז הוא קיבל הזמנה מקהילת מחזיקי הדת בלונדון, והוא בדק היטב שזה לא על חשבון אף אחד שטוען לרבנות שם, וכמה שהוא בדק, זה לא עזר, וכשהגיע, בכל אופן מישהו טען שהוא הרב שם, עד שהתברר שזה לא צדק. בכל אופן הוא הגיע להיות הרב של קהילה חשובה בלונדון, מקהילת מחזיקי הדת, ואז הוא גלגל כמה דברים גדולים מעבר ומלבד הפעילות המקומית, הלוקלית. פעילות מקומית בקהילה, פעילות מקומית בחורים שרצו לגייס אותם, והוא יצא נגד זה, בחורי ישיבה שרצו לגייס אותם לצבא האנגלי. אבל הפעילות הגדולות שלו, הנקיות, הכלל עולמיות שלו, טוב, גם פעילות של גיוס כספים למען מוסדות בירושלים, שהיו בחרפת רעב ומצוקה נוראה, כמו הוספיטל ביקור חולים שמוכר לנו, שעד היום הוא במצוקות כלכליות ועוד, ובתי יתומים, ואנשים כשתמידים ממש מתו ברחובות, מרוב רעב ומגיפות שהיו כאן בארץ ישראל, אפשר לקרוא את זה ביומנים של רב ארי לוין, באיש צדיק היה. על כל פנים, שתי פעולות ענקיות שלו היו הקמת הדגל, דגל ירושלים, ההסתדרות ירושלים ותנועת ירושלים, ונקרא לזה דגל ירושלים בקיצור, והצהרת בלפור. שם את שאלו אותי על מה אני מדבר, הצהרת בלפור, הרב צה"ל הוא לא בלפור, אבל בלפור התייעץ איתו. והממשלה הבריטית, שידעה את גדולתו, בדקה מה דעתו, כי יהודים מתבוללים באנגליה, פנו לממשלה הבריטית, ונעשו כל מאמץ שלא תצא הצהרה הזאת, כמה שזה נשמע נורא, אבל ככה לכל אורך ההיסטוריה יש לנו, כמו דתם ואווירם, ברמות אלו או אחרות, הם אמרו, עם ישראל הפסיק להיות עם עם ארץ, הפסיק להיות עם עם צביון לאומי, אנחנו, כמו שאמרו בגרמניה, בני דת משה, מקיימים מצוות, חלקנו, אבל כבר לא שייכים לאופי לאומי, באמת זה שבת, כמו שהנוצרים אמרו לפני 2,000 שנה, ולכן ההצהרה הזאת היא ממש פוגעת בנו, אנחנו חלק מהאומה האנגלית, שרואים באנגליה את מכורתנו ומולדתנו, וההצהרה הזאת היא לא נכונה אמיתית, והיא פוגעת בנו. והלכו והתייעצו עם הרב זצ"ל, ואמר הלורד בלפור, נאמנים עליי דברי הרב קוק, הרבה יותר מדברי היהודים המתבוללים הללו. ובכל אופן הוסיפו פסקה בהצהרת בלפור, שההצהרה הזאת לא תפגע בזכויות המיעוטים היהודים, בכל הארצות שבהן נמצאים, על רקע הלחץ שהם לחצו, אבל ההצהרה עצמה, שהיה לה חשיבות גדולה מאוד, כמו הצהרת כורש בשעתו, ההצהרה עצמה יצאה לדרך, וזה נתן דחיפה גדולה למהלך של שיבת ציון, כי זה כמה שאנחנו אומרים, מה אכפת לנו מה מגויים, אבל כל עוד אנחנו לא מדינה, כל עוד אנחנו לא עם חזק, לא עומדים ברשות עצמנו, אז כדי לקבל את היציבות הזאת, חשובה הייתה ההכרה הרשמית מצד אותה ממלכה שהלכה וכבשה את ארץ ישראל מידי הטורקים, שהקדוש ברוך הוא גלגל לה את הזכות הזאת, ובאמת כשהם הודיעו את הצרה הזאת, הרב קוק אמר, יחד עם התודה שאני מודה, הרי עיקר התודעה צריכה להיות לא אנחנו לבריטים, אלא הבריטים לנו ולקדוש ברוך הוא, שזיכה אותם, מגלגים זכות עדי זכאי, להיות שליחים למהלך המופלא הזה של קיום חזון התורה והנביאים של שיבת ישראל לארצו. הוא לא אמר את זה כמי שבא לפגוע, אלא כמי שמכניס את הדברים לפרופורציה, שלא לבשר ודם כאן אנחנו צריכים להודות, אלא בשר ודם, הגויים, הם צריכים לשמוח ולהודות שהם זכו להיות חלק, והלוואי וימשיכו בשליחות הזאת, מה שכידוע הם מהר מאוד מעלו בה ובגדו בה וקראו מאיתנו את עבר הירדן המזרחי, ואחרי זה את כל ארץ ישראל רצו למנוע את שיבתנו, המנדט הפך להיות לא שליחות של סידור עניינים לקראת שובנו ארצה, אלא ניסיון להפוך את זה לעוד מושבה בריטית, עד שסולקו מכאן, גם כשסולקו ניסו בכל מאמץ להעביר את כל הנשק והמבצרים וכו' לידי הפורעים הערבים. אז שתי הפעולות הגדולות שהוא עשה זה א', הקמת תנועת ירושלים, שעל זה הנגרת הזאת, וב', הצהרת בלפור. אז עכשיו בואו נייחד כמה מילים לדגל ירושלים, ואז אני אסתפק בהקדמות האלה, כי באתם לשמוע את הרב זצ"ל ולא אותי, לקרוא את האיגרת ולא את כל דברי ההקדמות. אבל רק נברך שהכל, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז ככה, החלק הזה של איגרות הראייה, שמצולם לפניכם, איגרת אחת ממנו, ומי שרושם, אשר ירשום למעלה חלק ג', עשרות איגרות, ואולי רובו של הספר, עוסק באותו מפעל חיים, שאני מניח שחלק מכם מודעים לו, מפעל של 10 שנים, שהרב זצ"ל השקיע בו את ראשו ורובו. בימינו, חבר'ה צעירים, כמוני, וכמותכם, לא כל כך מכירים, זאת אומרת, לא מודעים, כי המפעל ההוא כמו התאדה, כאילו נעלם, כאילו, ולא באמת. מה? מיד. טוב, אני אענה לך, התנועה המופלאה הזו שרוצה להקים, תנועת ירושלים, כאילו לא המריאה. אבל האמת היא שהיא הצליחה מאוד, כי היא הופיעה מחדש בלבושים שונים בדור שלנו, בגוש אמונים, באמנה, בכל ההתיישבות המופלאה של יהודה ושומרון, בוודאי בעוד מה שיהיה. מה הרב זצ"ל טען? הוא אמר, זו עובדה שהציבור הירא את השם ברובו לא מצטרף למפעל הציוני. הוא לא מצטרף כי הוא מסתכל מה יש ורואה אנשים שהם רחוקים מתורה ומצוות שמובילים. הוא יודע שזה בניגוד לכיסופי כל הדורות, למחשבות כל הדורות, תפילות כל הדורות, לא לזה התפללו. הוא יודע שזה בניגוד לרבנים שהכינו את הקרקע לקראת כל מבשרי הציונות, וממילא הוא עומד מן הצד. בהתחלה, כשהרצל הופיע, היה נדמה לציבור החרדי שהנה זה בא, כל החלומות, וקהילות שלמות יצאו ברוסיה כשהרצל עבר מעיירה לעיירה, וקיבלו את פניו הרב בראשם עם ספר תורה בידו. אבל כאשר הופיעו הספרים כמו מדינת היהודים, וכאשר הקונגרס הציוני, אולי לא הראשון, אבל השני, אמר הציונות, דבר אין להם הדת. והמובילים היו רובה דרובה אנשים גלויי ראש, אבל מעבר לגלויי ראש היו בהם גם כן גילויים של כפירה, עם סופרים חילוניים כמו ברדיצ'בסקי וברנר, וגם ביאליק, שביססו את האידיאולוגיה הציונית החילונית, אז הם מהר מאוד פרשו ועמדו מן הצד, והדבר שהכי היה צריך להיות קרוב לליבם של החרדים לדבר השם, שיבה אל ארץ ישראל, שהיא שיבה אל הקדוש ברוך הוא, שהיא שיבה אל תורה שלמה, שכיוון שגלו ישראל לבין עמים, אין לך ביטול תורה גדול מזה, כמו שאומרת הגמרא בחגיגה. הדבר שהכי היה צריך לרתום אותם ולהלהיב אותם, עורר אצלם התנגדות עזה ועוינות ושנאה, והדברים מתוארים מאוד ברור במבוא לאם הבנים שמחה, ובספר עצמו של אם הבנים שמחה, כשהוא חוזר בתשובה על ההתרחקות הנוראית. בא הרב זצ"ל בענקיותו, באהבתו את כל חלקי עם ישראל, מימין ומשמאל, וגם אוהב את אחינו החילוניים שפועלים, אבל לא פחות מזה, ודאי לא פחות מזה, הוא קשור בכל מי נפשו וליבו לציבור שממנו הוא בא. מוולוז'ין הוא הגיע, מליטא הוא הגיע, מהציבור במזרח אירופה. הוא אומר, חבר'ה, אתם הכי צריכים להיות המובילים של המהלך של שיבת ציון. אז אתם לא יכולים להיכנס פנימה מבחינת הכמות, מבחינת האיכות, מבחינת הדרך, זה לא בשבילכם. לא נדון אם זה צודק או לא צודק, לא נדון אם אפשר או אי אפשר להיכנס. בואו נקים הסתדרות ציונית מקבילה, תנועה ציונית מקבילה, ונקרא לה תנועת ירושלים. והוא מביא הוכחות באגרות כאן לאורך כל הדרך, שציון ביטא תמיד את הצד המלכותי, את הצד החיצוני. ציון בגימטריה זה יוסף, יוסף זה הצד הדיפלומטי, הצד המשביר, הצד שמדבר ב-70 שפות, שבא במגע עם אומות העולם, וירושלים זה הקודש פנימה. ודגל ירושלים שנרים אך ורק על ידי גדולי ישראל, לא שהחברים בדגל הזה הם רק חובשי כיפה, חברים יכולים להיות כל מי שנאמנים למהלך, כל מי שרוצים לראות בשוב השם את שוב אותם. אבל המנהיגים, המובילים, המרצים, הדוברים, הספרים, החוברות, הכל יהיה ברוח ישראל סבא של שלומי אמוני ישראל, וככה אתם תכתיבו את המהלכים. אז גם אם אחרים ידברו בדיפלומטיה, מות העולם, זה לא משנה. אבל כל המהלך ייראה שהוא באמת כדי ליצור כאן ממלכת כהנים וגוי קדוש, ושמטבע של קודש יש למהלך הזה, עד לבית המקדש. כי בסופו של דבר, אם אתם שותפים, ושותפים מובילים, בגלל המיליונים, הרי חסידות גור אומרים שהיו בה מיליון חסידים. הרי הממשלה הפולנית האנטישמית, לא מתוך אהבת ישראל, סללה מסילת רכבת מוורשה לגור, רק כדי להדגים לפניכם, משום שבאו חסידים רבים ורצו להרוויח כסף, רק להדגים לפנינו כמה רבים היו מהיהודים של ממוני ישראל באירופה לפני השואה. אז אומר, בוא נקים תנועה ירושלמית כזאת, שגם תדבר ותכתוב, וגם תעלה את היהודים, וגם תקים פה יישובים ומושבות, והכל יהיה על תארת הקודש, כמו שהיו המושבות הראשונות, לפני שהגיעו העליות, מי שיקרא את מסע המושבות, מדהים לראות כל הדור הישן, כולו עטורי זקן, אם זה בחדרה, אם זה בראש פינה, ודאי ודאי פתח תקווה, עם מה לדבר. אז בואו נחזיר התורה ליושנה. למשל, מה שהיום מדברים השבוע, שרוצים לעשות את המצעד החרפה, מצעד הבושה בירושלים, לא היה עולה על הדעת. הכל היה, כל המדינה הייתה, כפי שרב כל היסוד כיסא השם בעולם, הרוח הייתה הרוח ישראל סבא, ואלה שרחוקים היו מתקרבים, כל אחד על פי כוחותיו, רצונו, לא מתוך כפייה, אלא דמוקרטיה, והרוב היה קובע, והרוח הייתה רוח יהודית, וגם בעיני אומות העולם, גם באוזני אומות העולם, זה היה מקבל צביון אחר לגמרי. כי כשהיו בהם מנהיגים אמיתיים, לא בצביעות, שבחוץ מתהדרים בשם הבייבל, כמו שנראה מיד, ובפנים הם פוקרים וכופרים בכל דבר, אלא באמת היו שייכים לתורה, לנבואה, למהלך האלוקי של שוב השם את שבות עמו, הגויים, גם הנוצרים, אולי גם המוסלמים, הגויים היו מקשיבים, לא שחוזרים בתשובה או משהו, כאן, אנחנו לא מעוניינים, אנחנו לא דעת מסינרת, אבל היו מבינים, כפי שבלפור הבין בהתחלה, כפי שהאומות הבינו בהתחלה, שהמהלך כאן זה הגשמת כל מה שמופיע בבייבל המוכר גם להם, והיחס היחס של כבוד, ולא כמו שקורה היום. ואין ספק, חברים יקרים, שגם היום, אם יקומו מנהיגים כאלה וייסעו לארצות הברית, ארצות הברית שמלאה בשמות של יישובים, בית לחם וחברון, יש כמה וכמה בית לחם בארצות הברית, ושם מותר ליהודי לגור. פה לא, אבל שם מותר ליהודי לגור בבית לחם שבארצות הברית, אין שם הגבלות. יבואו מנהיגים יהודים מתוך עומק היהדות וידברו שם, המון המון לבבות ייפתחו. כל אותם נוצרים אוהבי ישראל, בלי קשר לשאלה אם יש שם מיסיונריות ומותר לקבל מהם כסף או לא, אבל הם, אין ספק שהם עשרות מיליונים יידלקו. ורק יעשו כל מאמץ כדי שיצליח, נניח, לפחות ברמה... מה? הרבה יותר טוב שאמריקה לא תהיה עוינת. ואם נשיא ארצות הברית יודע שבבחירות שלו הוא ייבחר רק אם הוא יקים את השגרות שלו בירושלים. ולחילופין, אם הוא לא ילחץ עלינו לסגת, אז לא, אז יקל עלינו. נכון? אני אומר, בתוך המציאות של היום, הריאל פוליטיק שמתחשבים בארצות הברית, אז אם שם יהיה לחץ לא רק של יהודים, אלא של אותם עשרות מיליוני נוצרים, אז זה לא יכול להזיק. אני לא מקבל כסף מהם, זה יש מחלוקות ידועות היום, האם הם נחשבים ככיתות משיחיות, ושיש בה מיסיונריות, ושייכים לתפיסה של המאמינים אותו האיש, ולא קבל מהם כסף, יש דעות שונות, לא זה נדבר, אבל אם תהיה תמיכה פוליטית שלהם שם, אז זה לא מזיק. ועוד דבר זה ייתן לנו, שנוכל לאט לאט לטהר את כל המושגים של עבודה זרה מהם. כלומר, אם נבוא לשם עם אמירות טהורות, אמירות אמוניות, אז נוכל לאט לאט לקיים את חזון הנביאים, הרי אנחנו רוצים כן לתקן את העולם כולו בשפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. אז זאת תהיה תחילת הדרך, אז זה הדבר שהכי זה ייתן לנו, קצת להוציא אותם מבערותם. הקיצור, זה גם דיבר הרב זצ"ל, ואמר, אנחנו נוכל להציג בפני העולם כולו את המשמעות האמיתית של תחיית ישראל, בייחוד אז שכן היו צריכים את העזרה של אומות עולם כדי שנוכל לחזור לארץ. טוב, כל המטרות האלה רצה להשיג, 10 שנים עבד על התנועה הזאת, ואני שמעתי במו אוזניי מפה קדוש של הרב צבי יהודה זצ"ל, הסבר למה התנועה הזאת, אחרי 10 שנים שהוא השקיע בה באמת חבר מאמץ על, וכתב מכתבים כמו שנראה עכשיו, והקים סניפים, והארגון הזה הלך ונבנה, ממש השקעה עצומה, והעסק כאילו קרס, אני אומר כאילו, כי הוא נווט וצמח מחדש בפשט צורה ובש צורה, אחרי ששת הימים, על ידי אותם תלמידים של הרב צודר ממרכז הרב, שהלכו והקימו את היישובים, הוא עוד יגדל בעזרת השם, כלומר עדיין לא הגענו לחזון של הרב צהל, ועוד לא הקפנו את רובו של העם שיושב בציון, ולא בכל פינה אתה שומע ורואה את הקודש, אבל יש לך הרבה יותר מצב טוב מאשר בימי הרב צהל. על כל פנים, למה זה קרס? אמר הרב צהל, וכך שמעתי באוזניי, הגמרא עומד מסכת סוטה, שבעקבת דמשיחא אנשי גבול יעברו מעיר לעיר ולא יחוננו. לא יחוננו, הכוונה, לא יקבלו את פניהם. זה פסוק בנביא. ואז הגמרא אומרת, על זה, מי זה אנשי הגבול? אלה שמשימים גבול לדבריהם. הסביר הרב צהודה, בהמשך לגמרא היא, מי זה אנשי הגבול? אלה שהם לא שייכים לקבוצה מסוימת. כלומר, ישאלו אותם, רק הגעתם מהמזרחי? לא. אתם בטח מהגודה? לא. אז מה אתם? אנחנו כלל ישראלים. אתם רוצים עוד מפלגה להקים? עוד משרות לחטוף מאיתנו? עוד תקציבים לקחת? מיד התנגדו לתנועה של הרב צהל, כל מיני גורמים צרים, כל מיני גורמים שרואים דברים באופק, באחד ממדי, ולא ראו שיש כאן משהו טהור, אידיאלי, גדול, מקיף, כללי, שבא להחיות הנשמה מעומקה, ולהקיף כמה שיותר חלקים בעם ישראל, מהחרדים ועד כל אלה שמחברים לאומה, מה שמכונה חילונים, כשהוא לא בא לחפש משרות ותקציבים, ולגזול משהו מהגורמים, הגופים הקיימים. בקיצור, הם שמו רגליים, והפילו את התנועה הזו של הרב צהל. וזה לא קשה להפיל, כי כל מקום שאתה הולך ומנסה להקים לך אתה וגרעין, אז מיד החבר'ה שם, הסקנים, אומרים לכולם מתלחשים, חבר'ה, אתם מזיעת, זה לא טוב. יצא מזה רק נפיק מני חורבה, וכך הרב לא יכול היה לחום נגד הסקנים, ואותם אנשי גבול שנמצאים, יש כזה שיר, רגל פה, רגל שם, כי אני יושב על הגדר, אלה שנמצאים על הגבול, ושייכים לכולם, ולא שייכים ל... מרחב מצומצם, לא שייכים למקום ספציפי, אלא שייכים לכולם, אלה אנשי הגבול, שייכים לכל הגדרות ולכל המחיצות ולכל הגבולות, הם יעברו מעיר לעיר, ולא יחוננו, לא יתקבלו דבריהם. טוב, ככה הסבר הרב צהודה, וזה עצוב מאוד ההסבר הזה, אבל חזקה על הרב צהודה שזה ההסבר המדויק, הוא ניסה מאוד לעזור לאבא שלו, וזה לא עלה יפה. זה בסוף מסכת סוטה. עכשיו, במשנה האחרונה שם, שדברת על כל הסימני עקבות המשיכה, כמו חוץ פייסקי וכו'. את הדף עצמו אני לא זוכר. בכל אופן, הרב צפניה דרורי, רבה של קריית שמונה, אמר להסבר נוסף, שהוא לא סותר ולא משלים, הוא אמר שלא היו מספיק אנשי מעשה לצידו של הרב זצ"ל, היו יותר מדי אנשי רוח, אנשי חזון, וכאשר אתה מקים את תנועה, כמה שהיא עמוקה וגדולה ואידיאלית, אתה חייב את אלה שיפריטו אותה לפרוטות. כי גם ציבור יש בו רמות שונות, ולא כולם קולטים דברים במלוא עומקם. וכדי לגייס ציבורים רחבים, אתה צריך לתרגם את זה לשפה יותר מעשית של שקל, נגיד, לשקול שקל, כמו שיש בתנועה הציונית כמקמת ישראל, לתרום תרומה ולהקים מוסדות ולארגן פגישות, כל מיני פעילות מעשיות שאנשי מעשה יודעים איך לשמר אש, בערה, חום של פעילות ציבורית, ולא החזון לבד שהוא מתאים לאנשי מעלה. ובגלל שאנשי מעשה לא מספיק הצטרפו, אז העסק לא המריא, לא התרומם דיו, ומן הסתם, שתי הסיבות נכונות. בזמן שנותר לנו, אחרי שגזלתי חצי שעה מהאיגרת, אבל הייתי צריך איזה חבר'ה כדי שנוכל להיכנס טוב לפנימה, רב גדול ומרומם. עכשיו, מי שמכיר את האיגרות, כמעט ואין איגרות, ולולדים מסתפים, הייתי אומר, אין, רק שאני לא יכול להתיימר, אבל נדמה, אני לא ראיתי איגרת שלא מופיעה בה השם של המכותב. אלא אם כן הוא שולח לוועד המושבה רחובות, ועד המושבה עקרון, אבל כששולח אנשים ספציפיים, אז בדרך כלל מופיע השם. יודעי דבר לוחשים על אוזנינו, שזה הרב מאיר בר אילן, שלא הוא נקרא לשם אוניברסיטה, אלא האוניברסיטה נקראת על שמו, כידוע. וגם רחוב בר אילן נקרא על שמו. בנו של הנציב, הנציב זה אחד מרבותיו של הרב זצ"ל, בוולוז'ין, ראש הישיבה דגול, והבן היקר שאת מתרחם עצום, הוא היה ממייסדי המזרחי, מראשי המזרחי, כמו גם הרב מימון והרב ריינס. והרב בר אילן לא נוח לו, לא טוב לו בזה שהרב זצ"ל מקים, והרב בר אילן לא שייך לאותם הסקנים שדיברתם קודם, אלא הוא באמת שואל מתוך הנקודה הרוחנית שבה נמצא, מתוך העמדה התורנית שלו, והוא באמת שואל ורוצה להבין למה הרב זצ"ל, שהוא כל כך קרוב בדעותיו למזרחי, אולי מפדל שלמינו, אבל מזרחי זה עוד יותר מקיף גדול. למה הרב צהל לא מצטרף לתנועה ההיא של יישוב הארץ על ידי חבר'ה צעירים דתיים, אלה שיקימו את הקיבוצים, אחר כך שלו ארצה בעמק בית שאן וביבנה? למה הוא לא מצטרף לזה? מה רע? הרי זה מתאים כל כך לשיטתו של קירוב ואהבת ישראל ואהבת הארץ ותחייה ושותפות. והרב עונה לו. אז לא אגיד לכם מה עונה לו, כדי שלא נקדים עוד הקדמות, נקרא את המכתב כמה שנספיק, נקווה שלפחות עמוד הימני נספיק. כשטף אור היה לי מכתבו היקר, ואך הנני לו להיות לבי דואב על אשר דווקא בשעה הגדולה הזו שאנו עומדים בה, שהיה ראוי שהתוכן היסודי של תחיית ישראל יהיה כבר עניין מובהק ומבורר על הכל, ושהליכות החיים הלאומיים בהשפעתם היו רואים להיות מתרכזות על ידו, ולמגינת לב עומדים אנחנו עדיין כמו בתחילת התנועה, וצריכים אנו להתחיל מאלף בית. אז תחשבו רגע חבר'ה בעצמכם על הפסקה הזאת, אני רוצה שתבינו אותה מעצמכם, ואז נחזור עליה שורה שורה מילה מילה. מגינת לב, אתם יודעים, זה לצערנו. כשאומרים בתחילה ואח, כוונה לא מילת כאב אח אח, אלא אח, אחיך אני, אח שלי. טוב, כשאני קורא את הפסקה הזאת, היא מעבירה בי התרגשות, כמעט דמעות יש בעיניים, שהרי האיגרת הזאת נכתבת 20 שנה אחרי הקונגרס הציוני. ניקח את זה כנקודת פתיחה. והרב אומר, היה כבר ראוי שיבינו כולם שזה עניין אלוקי, כמו שנראה גם בפסקה הבאה. ולצערנו, אנחנו כמו באלף בית. ואני שואל את עצמי, אילו הרב יצא להחי בימינו, היה רואה את ממשלת ישראל, נשיא המדינה, מערכות שונות, איזה אוטו היה נותן לנו היום? את האות תו הוא ודאי לא היה נותן. אבל באיזה אוטו היה מציב אותנו היום? ואני לא יודע. אבל אני חושב שהמגינת לב של הרב זצ"ל הייתה ממשיכה למרות כל גילויי האור שיש בארצנו. מעלמות שבמדינה, ברוך השם, יש לנו הרבה הופעות של תחייה, אבל עדיין, אם אפשר שיש דבר נורא כזה, כמו עקירות של יהודים מארצם ועקירת הארץ מהיהודים, ויתר הדברים שלא נוסיף כדי לא לקטרג, אנחנו יודעים שמדי פעם מחדש קופץ ראש ממשלה או מישהו אחר מחברה ומעלה רעיונות כאלה, ועדיין יש חולשות שלא מבינים את המהלך האלוקי, אני חושב שהרב צהל אומר, עדיין מגינת הלב קיימת. ולא שאני רוצה לצער, אלא אני רוצה לומר שעדיין עבודה לפנינו. ואותו דגל שהרב צהל רצה להרים, ושכבר התרומם חלקית, על ידי אותם אנשים שגרים ביהודה ושומרון, גרו בגוש קטיף, על ידי כל מי שתומכם מחוץ ליהודה ושומרון, כל מי שמחבר את התורה לארץ ואת הארץ לתורה ובכל הגרים התורנים ברחבי הארץ, עדיין יש עבודה לפנינו. בואו נקרא כאן את השורות האלה מחדש. כשטף אור וכו', ואך הנני לו, כלומר גם אני כמוך, כבוד הרב, כמו שמעתי הרב בר אילן כנראה, ליבי דואב על אשר דווקא בשעה גדולה זו, שעת הצהרת בלפור וסן רמו המתקרב, שאנו עומדים בה, שהיה ראוי שכולם יבינו את התוכן היסודי של תחיית ישראל, שזה לא להיות עם ככל העמים, לא למצוא מקלט לעם פליטים, אלא גור, אריה יהודה, כמו שומע מקום אחר, נאור מתרדמתו ארוכה, והולך ושב להקים את ממלכתו כמי קדם. היה ראוי שזה יהיה עניין מובהק ומבורר לכל, בלי שאלות, בלי ספקות, הן אצל אחינו החרדים, הן אצל אחינו הלאומיים ומי שביניהם, והליכות החיים הלאומיים, שזה צבא ומדינה, טוב, אז זה לא צבא, זה גדודים עבריים, מדינה שבדרך התיישבות במושבות, קרנות לאומיות, דיפלומטיה שמייצגת את עם ישראל כלפי אומות העולם, הסברה פנימית, שאולי מה שמעתי בסוף, זה החשוב מכל. הליכות החיים הלאומיים בהשפעתם היו ראויות להיות מתרכזות על ידו של אותו תוכן יסודי, על ידי אותה הבנה עמוקה, ולמגינת לב, לצערנו, עומדים אנחנו עדיין, עשרות שנים אחרי תחילת התהליך ו-20 שנה אחרי הקונגרס הציוני, כמו בתחילת התנועה, וצריכים אנו להתחיל מאלף בית. עכשיו הפסקה הבאה תבאר לאיזה תוכן יסודי הוא התכוון, אנחנו לא צריכים הסבר, יודעים מה הוא מתכוון, ונקרא את זה בפנים בכל זאת, וכי לא דיים מהמעשים הגדולים, רק אתה אומר בתפילה כל יום שהשם הוא עושה חדשות, והוא מצמיח ישועות, והוא נורא תהילות, ואדון הנפלאות, ובעל מלחמות, אז איך אתה לא יכול לייחס את כל המלחמות המופלאות, כמו מלחמת העולם הראשונה, שנופלים מלכים מכיסותיהם, וזזים עריצים מארמונותיהם, וטורקיה, המעצמה הגדולה, הולכת ומתפוררת ונותנת לבריטניה, שמכירה בזכות עם ישראל לשוב לארצו באותה הצרה שהזכרנו, נותנת לה, לא נותנת, אבל בעל כורחה, נסוגה אחור, ואנגליה נכנסת בחיל גדול לארץ, וגדודים עבריים קמים ומשתתפים בלחימה, עד כמה שנותנים למשתתף בלחימה כאן, אבל גם בחוץ לארץ נלחמים, גם כאן קצת, להכיר גלוי בקרב בית ישראל ובעולם כולו שהתנועה הלאומית המקושרת לבניין האומה בארץ ישראל היא לא תנועה של בני אדם, היא לא תנועה של בשר ודם. אותה תנועה שחודרת דרך כל סדרות האומה, הצדיקים, הבינונים ופחותי הערך, כמו שכותב הנציב בשו"ת שיבת ציון, ששואל אותו מה דעתו על המלאך רציני, ואומר, אם זה חדר את כל הסדרות, אז ודאי תנועה אלוקית. וכמו שאומר רב אליה גוטמחר, שאם יש 130 משפחות שמיישבות את הארץ, אז על פי סוד השם הוא יודע שזה עניין אלוקי. ועוד גדולי ישראל, שהרב צדה מרכז אותם בנתיבות ישראל במאמרים שונים. בכל אופן, התנועה הלאומית הזאת היא תנועה אלוהית גלויה. תראו איזה משפט יפה. תנועה אלוהית כל כך ברורה וגלויה, ואי אפשר לעמוד מן הצד, אי אפשר להתנגד לה. וקדוש ישראל בראה, וכל אותן מתנות נפלאות שקיבלנו מאז עד היום, את הארץ ואת המדינה ואת הצבא, אלה מתנות אלוקיות. תנועה שהיא מוכרחת בסוף הדרך, בסופו של תהליך, ועלינו מוטל לקרב, לקדם. תנועה שהיא מוכחת להשיב לעם השם את כבודו ואת הדרו, את יפעת. המילה יפעת שמעתי מהרב ולמן, ראש ישיבת ההסדר, בקריית ארבע, שזה צירוף של שני מילים, יופי והופעה. כלומר יופי, אולי יופי פנימי, שמופיע כלפי חוץ. אז היא צריכה אותה תנועה להשיב את יפעת השפעתו של עם ישראל, וזה לשאלתך ששואלת מה נרוויח, על העולם, העולם זה גם אומות העולם, ועל החיים, על כל הליכות החיים, ותפיסות החיים, ותרבות החיים, שלכך נוצר עם ישראל, ולכך הוא מחזיק מעמד, ולכך עומד הוא בפילי פלאות. אז נסכם את שני הסעיפים הראשונים, את שתי הפסקאות הראשונות. בפסקה הראשונה אומר, אני כמוך בצער גדול, ולכן אני אסביר לך מיד למה אני לא מוכן להיות שקט ולעמוד מן הצד. ובפסקה השנייה אומר לו, כל כך ברור שזה עניין אלוקי, שהקדוש ברוך הוא כאן אחראי על המהלך הזה. ועכשיו פסקה שלישית. וכי לא הגיע הזמן שתתנער כבר תנועת התחייה של עם ישראל, נקרא מהתחלה, וכי לא הגיע הזמן שתתנער כבר תנועת התחייה מרסיסי טל הילדות שלה. ילד קטן עוד לא יודע לקרוא בשם. ילד קטן עוד לא מסמן עצמו את היעדים, את הדרכים, הוא עדיין משחק בגולות, מטפח באפר. ככה תנועת התחייה בשנים הראשונות, נו, עוד אפשר להבין, עד שהיא מתייצבת, שהיא משתעשעת ברסיסי טל ילדות. אומר הרב צה"ל, לא הגיע הזמן שכבר נתנער מהילדותיות, שאיננו יודעים לקרוא בשם ברור, להבין לאן כל זה, מאין זה בא ולאן זה מוביל. ראיתי פעם בספר מבקרים בעיר דוד, דברים שכתב אלוף פיקוד מרכז בזמנו, אחרי ביקור שהוא ביקר בעיר דוד, וביקש ממנו דוד עלי שירשום הוא, זה היה בוגי יעלון לימים הרמטכ"ל, שבימינו שומעים אותו די הרבה בשיח הציבורי, אותו רמטכ"ל שהתנגד ולכן נודח, נגד להכירה. בכל אופן, אז הוא כותב שם דבר נפלא. הוא כותב בספר זיכרון הזה, ספר המבקרים, באנו לראות מאין באנו, וכעת אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים. שאלו פיקוד מרכז. בערך, בדיוק כנוכל להגיד לך, 6-7 שנים. אז זה כל כך יפה, הוא אומר, הרי המשנה אומרת, דע מאין באת, ולאן אתה הולך. אז הוא אומר, בסך הכל הבאתי את החיילים, או לפני שזה היה כל כך המון המון חיילים שבאים, כמו היום שבאים אולי רבבות, לא יודע. בכל אופן, באנו לראות ארכיאולוגיה, באנו לראות פעם, סיפור טעם של פעם, שורשים. באנו לראות מאין באנו, אבל עכשיו אנחנו גם יודעים לאן אנחנו הולכים. זה ביטוי מדהים, חבר'ה, נכון? כי הוא אומר, מתוך מה שבאנו, אני מבין שזה לא רק היסטוריה וארכיאולוגיה, אלא זה גם מורה דרך להמשך. אז כאן הוא כותב, וכי לא הגיע הזמן וכולי, שתתנער תנועת התחייה הזה, שאינה יכולה על ידה, על ידי המציאות שבו נמצאת, על ידי הילדות שלה, להגיד חד משמעית, או בלשון הרב, להגיד בהתגלות לב את האמרה הגדולה שלה, את האמרה הישראלית העמוקה, אמרת דעת, אני בשורה השנייה אחרי בפסקה השלישית, אמרת דעת השם אלוקי ישראל, אשר רוחו מתהלכת ועומדת בתוכנו, והתנועה הציונית אומר, וכל זה כרקע, כהקדמה, למה הוא לא יכול יותר לעמוד מן הצד, והוא חייב להקים את התנועה שתדבר בלי מורה, בלי פחד, בלי פשרנות, בלי היכנסות לראש שהכתיבה התנועה הציונית. הקיצור, דעת השם אלוקי ישראל שרוחו מתהלכת ועומדת בתוכנו, וגם כעת, בעת אשר זרוע השם נגלתה לאין כל, עדיין נחבוש את פנינו בתמון, כמו הביטוי בבבא קמא על כלים שהם תמונים, שלא חייבים עליהם משום אש, אז כך אנחנו חובשים פנינו בתמון, נכסים את עצמנו בקש, לא מוכנים לומר את האמירה שלנו, לגלות את הפנים הישראליות, המאירות שלנו, הנפלאות שלנו, ונרטון, נלחש, תראו איזה ביטים ממש ברורים ויפים, את הלחישות האירופאיות, אם תרצה סוציאליזם, אם תרצה קומוניזם, אם תרצה אמירה של קורח, כל העדה, כולם קדושים, כל העמים שווים, או בימינו מזרח תיכון חדש, לטשטש הבדלים בין עם ישראל לאומות, או דמוקרטיה שבאנו לארץ ישראל כדי להקים פה מדינה דמוקרטית במזרח התיכון, כאילו שזה באמת היה חלום של אבותינו, אם דמוקרטיה טובה, בסדר, אם יש משהו אחר, גם בסדר, אבל לראות בזה את החזון, ונרטון את הלחישות האירופאיות של אותם עמים שזכרו אז לעצמאות, ליטא, לטביה, אוסטרו, הונגריה, נרטון את הלחישות האירופאיות שהן דוחקות את אוויר החיים של נשמתנו. מה שטוב לאומות העולם מחניק אותנו, כמו אוכל, שאם צרפתי אוכל סרטן, לא רע, אין בזה שום פגיעה, אבל אם יהודי אוכל מחלות אסורים, אז זה מטמטם, אז ככה גם כן, אם יהודי מדבר בחזון, בחזון של קרל מרקס וכדומה ולנין, אז זה דוחק, גם אם יהודים חלק מהמובילים שם, כמו טרוצקי, זה דוחק את אוויר החיים של נשמתנו, כמו שאתה שמע יום נאומים של ראשי עם, שזה דוחק את אוויר החיים של נשמתנו, מחניק, תאוות ההתדמות, החיקוי, אל אותם העמים המחוסים בחושך, אשר אכלנו בכל פה ביותנו בגלות, ובחלק מהעניין, בעל כורחנו אכלנו בכל פה, כי היינו צריכים לדקלם, לדבר בשפתם, כדי למצוא חן ביניהם, התקום ותחיה אותה תאוות דמות, כשאנחנו יכולים להתחיל לנשום אוויר, אוויר עד ארץ ישראל, אוויר מרחבי ארץ ישראל, כאן בארץ, אוויר של זקיפות קומה לאומית, התקום ותחיה עוד אותה תאווה, להיכנס כמו ארס בתוכיותה של תנועת התחייה של עם ישראל ולחלחל מבפנים ולגרום לכך שהציונות תיכנס, מה שאז עוד לא היה, אבל לימים זה קרה, תיכנס למרכאות וידברו על פוסט-ציונות ויהיו כאלה רבים, כולל מישעיה יושב ראש הנהלה הציונית, יש ראש הסוכנות שירצה לרדת מן הארץ בימים האחרונים, מי שיודע. היעמוד ליבנו, כלומר, האם נחזיק מעמד, אם תהיה ציוניות, ציוניות זה ציונות, נערכת, נערכת זה נמדדת, נשקלת, נתפסת, גם כעת, בעת אשר אור גואל ישראל ומושיעו זכינו, שהוא מופיע עליה בהשגחה הכללית ובהשגחה פרטית על כל אחד, שוב, בעת אשר אור גואל ישראל, וכל זה חבר'ה, זה לפני הניתוח האלוקי היום והנורא של השואה, כשהכל היה הכנת הקרקע לקראת, הכל דודי דופק, קיץ הקץ, לקראת זה שישראל יחזרו לארצם, הרב זצ"ל עצמו ניבא, אבל השם זיכה אותו שלא יראה את האסון הנורא של השואה, נפטר כידוע 4 שנים לפני כן, ואפילו נאסף הצדיק מפני הרעה. בעת אשר אור גואל ישראל ומושיעו הופיע עליה, הייתכן שהיא תימדד רק בערכה של איזו תנועה מודרנית, אשר הלב מהסס, זה ממש נבואה מזעזעת, הלב מהסס על קיומה וביטחון עמדתה. אתם מבינים, חברים יקרים? התנועה המודרנית הזאת, שהיא כל כך מצליחה בימי הרב זצ"ל, ומבחינה חומרית היא עשירה, וכסף, ויישובים, וצבא, ושפה שקמה לתחייה, והנהגה, והכרה בעיני האומות, והרב זצ"ל אומר, חבל לך על הזמן, אני מהסס, כל עוד הקודש לא מופיע בגלוי, ולהפך מדברים נגד הקודש, אני מאסס על קיומה וביטחון מדתה של אותה תנועה ציונית. לא, 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 לא. הוא לא הגיע למזרחי. למזרחי הוא ייתן כמה קומפלימנטים עוד רגע. הוא יגיד, כל הכבוד לכם, אבל אני לא יכול להיות חלק מהאורגניות הציונית. הם מסתכלים עליכם בזלזול נורא, הוא יגיד, הם אומרים, אלה המויקנים האחרונים, מעין אינדיאנים או אסקימוסים כאלה שיעבדו מן העולם, יראו עד שיסתאבו, כמו שאומרים על בחור שנולד בימינו, שלשוחתו אפשר, נחכה שיפול בומום ואז אפשר יהיה לשוחתו. כך הם אומרים עליכם, הוא אומר, אני אוהב אתכם, אבל אני לא אתן לחרפה הזאת שמסתכלים עלינו כאיזה גלגל חמישי. טוב, נראה את זה בפנים. ואז הוא מסיים, וזה אחת מהמעלות של האגרות, ואני ממליץ לכם, אם יש לכם ספקות לפעמים, איזה ספר לבחור אצל הרב זצ"ל, זה ספר שכדאי מאוד לעיין בו באגרות. אפשר לדלג, כי באגרות אתה מגלה את הרב זצ"ל בפן האישי. מכתבים לרב ציודה, מכתבים לרב משה זיידל, מכתבים לחברים, לידידים, אתה רואה, או לבנות שלו, אתה רואה את העומק של הנפש הרגשית, האישית, זה כמובן פן נפלא להתקשר אליו. וגם יש עוד יתרון באגרות שנכתבים בלשון יותר ברורה מאשר ספרים שנכתבו ברמה התיאורטית, כמו אורות, שכמה שאנחנו מנסים להבין את אורות, אבל את האגרות יותר קל להבין אותן, כי הם נכתבו לבני אדם שצריכים להבין מה הוא כותב להם. אז באורות נלמדו את זה אנשי מעלה ויתרגמו את זה הלאה לתלמידיהם. אז גם כן אפשר להבין חלקית, אבל באגרות בדרך כלל, אלא אם כן זה נכתב לזה מקובל, הם מוכרחים להיות פשוטים יותר, כי זה בלי שנת לבני נשא, כמו של הרדב"ז, זה אומר, אתה מבקש שאני אוכל אותו בענייני קבלה, שאתה טוען שאתה מבין בהם, שאינך מבין, ומי אומר שאתה לא מבין, אבל אם אתה אומר שאתה לא מבין, אני אכתוב לך בלשון פשוטה, אחר כך לא בגיר התקנה. אז הוא אומר בסוף כאן של הפסקה הזאת, משפט כל כך אהוב וחביב, זה חביבי, אני לא מסוגל לסבול. ובהמשך הוא עוד יותר נשפח. עוד יותר נכנס לעומק האישי הזה, הנשמתי, ואנוכי מוטב לי שיקרא שוטה כל ימי, משנה בעדויות כתוב כאן למטה, לעולם אדם שוטה בעיני הבריות ולא רשע שעה אחת לפני המקום, ואת אש אלוהים הבוער בנשמתי לא אצור. אי אפשר להישאר אדיש למשפט הזה, כי אתה רואה פה את כל התואר של הרצל, את כל האידיאליות שלו, את כל הלשם שמיים אצלו, לעומת כל מיני גורמים קטנים שלא יכלו לעמוד מול האור הזה, כפי שהרב צודה הסביר. אני חייב לקרוא את זה שוב פעם ברשותכם, אולי נקרא את זה 100 פעמים. ואנוכי מוטב לי שקרא שוטה כל ימי, במובן שגידו, אוי, מה הוא נלחם בתחנות רוח, מה הוא מנסה להכניס פה אידיאלים מתוך מהלכים פוליטיים, פה חייבים להיות תקיפים, תקיפי ערה. לא. הרב צהל לא ירד במאומה מהמגמות הגבוהות, הארוכות הטווח, האלוקיות שהוא צופה ורואה, ולא בכדי נקרא רואה, רואה לעומק ורואה למרחוק. אנוכי מוטב לי שקרא שוטה כל ימי, ואת אש אלוהים הבוער בנשמתי לא אצור. אם הרב כותב את זה, זו לא מליצה, חברים. אז הוא היה כולו מלא באש, כמו שמתאר הנזיר בלילה שהוא נפגש איתו פעם ראשונה. והוא נמצא בחדר צדדי, והוא שומע את הרב בוכה בתיקון חצות, והוא אומר שהוא לא שומע אף פעם שירים וניגונים כאלה ונעימות כאלה, והרב צהל עולה ומתעלה, והוא מרגיש שהוא כבר לא נמצא כאן בייחודים שהוא מייחד, בכוונות שהוא מכוון, בבחיות שהוא בוכה, ואז יודע, הנזיר, מצאתי לי רב. כי הנזיר חיפש ולא מצא, ולפני אותו לילה הוא עוד נפגש ודיבר עם הרב צהל שיחה בענייני פילוסופים ותפיסות, ואומר, טוב, זה אני מכיר. אבל כשהוא עלה על משכבו בלילות, ואחרי זמן קצר הוא שומע בחצות את הרב קם, כמו דוד המלך, חצות לילה, קום נודות לך, אז הוא אומר, מצאתי לי רב. זו אש שרבים רבים תיארו שהם ראו בעיניו של הרב זצ"ל, ומעבר לעיניו זה יצא מכל הגה והגה מפיו, מכל דבר שהוא כתב, את השלהבת המתלקחת בלבבי, והכל כפשוטו, הכל אמת, מוכרח אני ליתן לה מקום להיגלות. אני חייב שהיא תצא לפועל, היום או לאחר זמן, יישמע הדבר או יילאג, אולי יצחקו עליי, הוא אומר, איני אחראי שהתנועה הזאת, שאותו רב חשוב אומר לו, למה לך? אומר לו, אני לא אחראי שהתנועה הזאת ירושלים תהיה רבת עונים במעשיה, לפחות בספתח, בהתחלה, שתהיה מלאת הצלחה, מי יודע. אבל מובטחני שצד אחר צד היא תתקדם, שמסילות אל הלב תסלול, היא תקים את התנועה הציונית משפלותה הרוחנית, שהיא התנועה הציונית הולכת ומשתקעת בה באיזה מין חוק, הפך מחוק כלים שלובים, בחוסר קורלציה כזאת, שהיא הולכת ומשתקעת בה בכל צעד שהיא צועדת למעלה בגדולתה החומרית המתנוצצת לפנינו. התנועה הציונית תופסת ככה גובה בהמון הקשרים חומריים, מעשיים, דיפלומטיים, בן גוריון, ויצמן, כל מיני כאלה מסתובבים בעולם, כל האמונות נפתחים לפניהם כמו שנפתחו לפני הרצל בשעתו, וכל הכספים שכל מיני ברונים נותנים וקרנות לאומיים ושפה שנהיית שפה חדשה ומושכת, לא חדשה אלא מתחיה, ובאותו זמן היא הולכת ומתדרדרת עמוק עמוק בגלל שמתרחקת מן העומר היהודי הקשר, מן העומר היהודי המקורי. באיגרת אחרת בחלק א', עמוד רפ"א, רפ"ב, הוא כותב, ואותם אלה שהיום אוהבים את ארץ ישראל ואת עם ישראל, אבל מתרחקים כל כך מתורת ישראל, סופם שהפכו להיות הסונים הגדולים ביותר של ארץ ישראל ועם ישראל. כלומר, דברים נוראים, שאומר אותם אלה שלא באים מתוך תורה ועוד יוצאים נגד תורה, ולא מוכנים להיות מקושרים לתורה, ואין איזו אווירה של תורה מסביבם שמנחה אותם, אבל הם דוגלים בארץ ישראל ועם ישראל, בסוף הם יהיו הסונים הגדולים בגלל המרידה שלהם בתורת ישראל. טוב, עכשיו הוא עונה לו לגופו של עניין, למה הוא לא מצטרף למפלגה שלו, לתנועה שלו, מה רע? חיבה וכבוד, ואתם מבינים שזה כמו מיהו שתוסות אומר. כלומר, הוא אומר, זה נכון, אבל חיבה וכבוד אני רוחש למזרחי. בכל לב, וגם באופן מעשי, הוא יושיט יד לעזור, הנני שואף לפיתוחו ותרחבותו, אבל אל יאמרו שיקורי הנוכריות, אלה ביטויים קשים, אל יאמרו שיקורי הנוכריות, כלומר אלה שמחפשים לראות בשדות זרים ובילדי נכר יספיקו, ימצאו סיפוק, הנה המוהיקנים, אותו שבט, מישהו כאן בכיתה יכול להגדיר מי המוהיקנים בדיוק? זה אינדיאנים או אסקימוסים? כלומר, על מי נאמר?
אינדיאנים.
באמריקה, יבשת אמריקה, שהם הולכים ונעלמים. בסדר. אז ככה אומרים שיקורי הנוכריות, הנה, המוהיקנים האחרונים נגררים הם אחרינו. אתם מבינים שזה כאילו ציטוט. אין פה גרשיים, כי זה לא ציטוט מדויק, אבל זה הראש. זה הרוח שהוא שומע. זה האמירה שהוא שומע מהמסדרונות של לא אגדיר. הנה המוהיקנים האחרונים אומרים ככה עליכם, נגררים הם אחרינו, הרי ככה בן גוריון אמר כשקמה המדינה, שכל העניין הדתי ילך ויגמר. משום שמדינת ישראל היא כל כך עניין טיפוס ישראלי חדש, חי, בריא, גיבור כזה, לא זקוקים לכל המעמסה שהגלות הכבידה עלינו, כי כל היהדות זה המצאה של הגלות, כל הפרטי תורה מצוות בדעתו הנפסדה, זה המצאה של הגלות כדי להחזיק מעמד בגלות, וזה דבר ממש יפה, פולקלורי נחמד, ארכיאולוגי למוזיאונים, אבל לא שייך למדינת ישראל המתחדשת, כך הוא דיבר. אבא שלי, זכרונו לברכה, תמיד מספר לי שבימיו, כשהוא היה נער, בחורים דתיים לא הלכו עם כיפות, היו הולכים עם קסקטים בלבד. וזה לא משום שרק זה, רק משום שזה היה במודה, אלא כדי להסתיר, בחור לא ילך בחיפה אדומה או באיזה מקום אחר עם כיפה על ראשו. אין מה לדבר שלא היה כל הופעה מופלאה של ימינו, של ישיבות הסדר ומכינות, ישיבות גבוהות ומכון מיר ואולפנות ומדרשות ומכינות וכו'. והתיישבות וקצינים בצבא וכו'. היום כל מקום שאני הולך, אני שומע המגד הזה, המנפה הזה, כולם בוגרים של התורה. הנה המוהיקנים האחרונים, כך הם חשבו, נגררים הם אחרינו, יראו עד שיסתוו, וזה אמרנו נאמר על בעל חיים, שהקדישו אותו, שהוא קדוש מבטן, ואי אפשר לעלות אותו למזבח כמו בחור בזמן הזה, אז אי אפשר לשחוט אותו, צריך לחכות עד שיפול בו מום, ואז אפשר יהיה לשחוטו, הם מחכים לשחיטה. ודור חי יקום, והכל כאן הוא בציניות כתוב, יאמר בגאון, השלחתי, הייתי אומר ברוך השם, אבל הם לא אומרים ברוך השם, השלחתי את כל סבל הירושה, כאילו הצנערנו, הפנינו עורף לעבר שלנו, ועל זה גאוותנו. ציטוט מאיגרת י"ח בהתחלה, שכך כתב עורך עיתון, שהרצל יצא נגדו נורא נורא, כי אמר את זה בשם הנוער. אז אמר, תדבר בשם עצמך, אתה מדבר בשם הנוער, השלחתי את כל סבל הירושה, ולאום אירופאי חדש, איזה שמחה ואיזה ססון, באנו לארץ ישראל, להקים פה לאום אירופאי חדש, נוצרתי, האמרה הזאת מלאתי צחנת ריקבון, כלומר מלאה בצחנה, בריקבון, היא עולה מכל התכונה, תכונה הכוונה מכל המעמד, מכל המצב, מכל הפעילויות העכשווית בתנועה הציונית, בארץ ובחוץ לארץ, אוי לנו כי שודדנו, למה אתה מצוין ירמיהו, אבל אצל הרב זצ"ל בחיים לא תמצאו שיש ירידה למטה, מיד הפרבולה, כמו שאומרים, עולה למעלה, אין אצל הרב זצ"ל יותר מ-10 שניות שהוא ייקח אותנו לאיזה משהו עצוב, אמנם עוז לנו באלוהים, המסתיר פנם בית יעקב, ואנחנו מאמינים שלמרות כל ההסתרות, ובתוך כל ההסתרות, האור הולך ובוקע, וברוך השם, הוא הולך ובוקע, אמנם עוז לנו באלוהים המסתיר פנם בית יעקב, בעוצם הגלות עומד זרוע עוזו לנטלם ולנשאם כל מי עולם, אבל אי אפשר להיות פסיביים, אי אפשר לעמוד מן הצד, אי אפשר לתת לבשר ואדם, ליצרי מעללי לב אנוש, לדרדר את המהלך האלוקי, לכן, אני בעמוד רשיות זין למעלה, נרומם את דגל ציון, וכאן תראו איזה יופי, הרב צה"ל לא בא לצאת נגד, הוא לא בא למוטט חלילה את התנועה הציונית, הרי גם אותה הוא אוהב, הרי הרב צה"ל מלא אהבה לכולם, גם אותה הוא מעריך ורואה את הנקודה האלוקית הנסתרת שמניעה את הכל, הרי איך הוא כותב בסוף אורות התשובה, שבאמת שיבת ישראל ארצו, רוח של תשובה יש בדבר הזה, רוצים לשוב אל השם, אז שווים אל הכלל, אל הארץ כדי לשוב אל השם, אבל המעטפת, הצד הגלוי, המעשים, הדיבורים, הם כל כך נוראים, הספרות, כמו שבמאור הדור כותב, זה מה שמושך את לב הנוער, הם כל כך נוראים שאי אפשר לתת לזה להידרדר במורד, לכן נרומם את דגל ציון, שישאר, אבל שיתרומם, על ידי הוד דגל ירושלים, אשר יתנוסס עמו יחד. איזה יופי. שני דגלים לא יריבו ביניהם, זה יהיה דגל הקודש, וזה יהיה דגל החול, שני פרצופים, או פרצוף אחד משני צדדים, כמו שאגיד מיד במשך, זה ממש נפלא. נלך קוממיות, שכמובן המילה קוממיות רומזת לשתי קומות, קומה על גבי קומה, קומת קודש גבי קומת חול, ואז מסיים את פסוק מדהים, נאמר לציון מלאך אלוהיך. כלומר, ניקח את המלוכה האלוקית ונלביש אותה, אם תרצו, נחשוף איך שהיא נמצאת גם בציון, נרומם את דגל ציון על ידי המלאכת שם השם עליה, ירצו, לא ירצו, בהתחלה אולי פחות ירצו, ובהמשך יראו איך שזה נותן לכל התנועה הציונית את קיומה. אני רוצה לסיים בפסוק מפורסם מהנבואות הנחמה של ישעיהו, שמביא את זה הרב נריה זצ"ל בספר מועדי הראייה בדברים ליום ירושלים. ולא שהרב יצא חגג את יום ירושלים, שהרי הוא נפטר הרבה לפני כן, אבל הוא אמר לבנו, לעולם היום הזה צריך להישאר חרוט בזיכרוננו, היום שבו הגענו לארץ ישראל, כ"ח אייר תפרי סמך דלת. היום שבו נגור רגלינו באדמת יפו, לעד יישאר חרוט בזיכרוננו. כך הוא כותב באגרות לבנו, כ"ח אייר תפרי סמך דלת. 10 שנים אחרי זה אומר, אתה זוכר את היום הזה? אל תשכח אותו. זה גם יום פטירתו של שמואל הנביא, שהוא יחד עם דוד המלך ישב ובנה את בניות ברמה, הם תכננו את נויו של עולם. שמואל הנביא שמכין את הקרקע לבניית המקדש בירושלים, הוא זכותו הגן על החיילים שכבשו את ירושלים, כ"ח אייר. על כל פנים, הפסוק בישעיהו, הרב צה"ל עלה ארצה בתפרי סמך דלת, היה דורש לזה הרב צודה, תסדר, התחילו העניינים להסתדר, ותרסד ותסדר, הקדוש ברוך הוא התחיל לסדר את שיבת ציון. הקיצור, הפסוק בישעיהו אומר, על הר גבוה עלי לך מבשר את ציון, כולם מכירים, הרימי בכוח קולך מבשר את ירושלים, הרימי אל תיראי, אמרי להרי יהודה, הנה אלוקיכם. אנחנו נביא נשיר את זה בסעודה שלישית. אז הוא אומר, הרב צה"ל, יש כאן שתי קריאות של הנביא, קריאה אחת לדגל ציון, מבשרת ציון, וקריאה שנייה למבשרת ירושלים. מבשרת ירושלים זה אותו חלק הקודש הפנימי שדיברנו עליו, התנועה הירושלמית שהרב רוצה להקים. זה מבשרת ירושלים. ומבשרת ציון, אמרנו ציון זה יוסף, זה הצד החיצוני, הממלכתי, החול יותר עיסוק בענייני הארץ. אז למבשרת ציון אומר הנביא, על הר גבוה עלי לך, מבשרת ציון. נכון כך כתוב? על הר גבוה עלי לך, מבשרת ציון. נכון? כלומר, תצאי מהקטנס, תצאי מהבינוניות, תעלי על הר גבוה, תהי מרוממת, תהי יותר תורה, תהי מחוברת אל הקודש, תהי מחוברת לירושלים. אל תהי למטה, כמו שלוט אמר, אני לא יכול לעלות אל ההר, אני רוצה ישר למטה. בקיצור, תעלי על הר גבוה, תהי לאות ומופת, תהי כמו שיהודי צריך להיות מבשרת ציון. למבשרת ירושלים לא נאמר לעלות על הר גבוה, היא נמצאת בהר גבוה, רק שהיא לא משמיעה את קולה, האמרה שלה חלשה, היא מהססת, היא חושבת אולי זה לא יתקבל, אולי ניתן רק לדגל ציון להוביל. אז לכן נאמר למבשרת ירושלים, כך אמר הרב זצ"ל, הוא אמר זה על התנועה שהוא הקים, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים. הרימי, אל תיראי, אל תפחדי. הרי כל עיני ישראל נשואות אלייך, כולם בישראל ובעמים תלויים בך. לכן אל תיראי, ואמרי לערי יהודה, לכל ההתיישבות של יהודה, הנה אלוקיכם, הנה אלוקיכם בא. וכמו שאומר, אני שמחה, אתם ולוקיכם דבר אחד, אומר לפסוק הזה, הנה אלוקיכם שוכן בתוככם. זה לא הופעה חילונית, זה לא הופעה אנושית בשר ודם, אלא זה מהלך אלוקי. אז אל תיראי לומר את זה בכל פינה, בסוף הדברים ייקלטו, ושוב רמז בדבר, הרי מבכוח קולך, בכוח כפחי תיאר, הרי מבכוח קולך מבשרת ירושלים. אז כמו שכבר ראינו בדור שלנו, שהחזון של הרב זצ"ל, שהרבה שנים היה בהקפאה, לא הופיע בגלוי. החזון של הרב זצ"ל הולך ומופיע, שזה כבר לא רק חול, אלא חול וקודש יחד, והקודש מוביל. אז ככה נזכה שבעזרת השם המדינה תהיה כיסא השם בעולם במהרה בימינו. תודה רבה.